ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף למד ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. כבר בהתחלה נראה שהשיעור שלנו היום, דף למד ב', יכלול גם דף למד ג'. דף למד ג' במסכת נזיר הוא יחידני. חוץ מזה שהוא דף קצר, תשימו לב מה קורה בלמד ג' עמוד ב'. כל אחד, מי שלא מכיר, יהיה מופתע. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, כדי להקדים או להיכנס לסוגיה, עלינו לחזור למשנה בלמד א' עמוד ב', ובפרט בדברי רש"י. המשנה שם בלמד א' עמוד ב' פותחת: מי שנדר בנזיר ונשאל לחכם ועשורו, מונה משעה שנדר. מה הסיפור כאן? אז נפנה לרש"י. מי שנדר בנזיר ונזכר שטעה בנזירותו והתחיל להתחרט בו והלך ועבר על נזירותו ושתה יין ונטמא למתים, ואחר כך הלך ונשאל לחכמים להתיר נזירותו ועשורו, שהכירו שנדר גמור הוא. ממשיך רש"י: מונה נזירותו משעה שנדר, כלומר אותן ימים שזלזל בנזירותו, עולין למניין 30 עם אותם שנשתיירו לו משעשרו, ואין צריך למנות איסור במניין הימים שזלזל בנזירותו, אלא עולין לו להשלמת הנזירות. אולי אפשר להגיד במילים פשוטות, למרות שהוא זלזל בנזירותו, הוא לא מפסיד מכך. כעת אנחנו פונים לדף שלנו, דף למד ב' עמוד א', שורה ראשונה: מני מתניתין. כאן הגמרא פותחת בקושיה או שאלה, ואצלנו בגמרות המסומנות שאלה ארוכה: מי המשנה, מי התנא שעומד מאחורי המשנה? לא רבי יוסי ולא רבנן, דתניא. וכאן אנחנו נביא את השיטות האלו ונראה שמשנתנו לא תואם לאף אחד מהם, כך לפי הקושיה. בתשובה, שהיא גם כן תשובה ארוכה כפי שמסומן, אנחנו נגיד שיש אפשרות להעמיד את המשנה גם כרב יוסי וגם כרבנן, אבל בשלב הראשון זה נראה שמשנתנו לא תואמת לא לאף אחד מהם. דתניא, ממשיך הגמרא: מי שנדר ועבר על נזירותו, זה המקרה של המשנה שלנו, אין נזקקין לו אלא אם כן נוהג בהן איסור כימים שנהג בהן היתר. לפי התנא קמא, לא יעזור לו כלום, הוא צריך להשלים כל הימים שהוא זלזל בנזירות שלו, צריך לנהוג אותם מספר ימים בתור נזיר, ואז נזקק לו, כלומר ואז נקריב קורבנותיו ונעזור לו לסיים את הנזירות כדת וכדין. רב יוסי אומר דיו 30 יום. גם לפי רב יוסי יש איזו צורך להשלים לא כל הזמן שהוא זלזל, מספיק שהוא ינהוג עוד 30 יום, למרות שאולי הבן אדם זלזל ב-60 יום של נזירות, של נזירותו, נזירות ארוכה. אז מספיק שהוא ינהוג, ישלים 30 יום. ממשיך הגמרא: אי רבנן, אם יש רצון להעמיד את המשנה כבי הרבנן, זה לא יועיל. למה? קשיא נזירות, והגרסאות כאן בגמרא הם שונו על ידי התוספות והראש, נראה את הראש עוד מעט. אז הוא גורס פה מרובה, אני קורא עוד פעם, אי רבנן, קשיא, נזירות, מרובה. האמת היא שבראש נראה הכוונה אף נזירות מרובה. אי רבי יוסי, קשיא, נזירות, מועטת. אנחנו כעת נלמד כדי להבהיר ולבאר את הקושיה את הראש. אנחנו גם סימנו את הקטע שאנחנו נלמד ביחד. מני מתנידי, לקראת תחילת שורות הראש, שורה שישית של הראש. מני מתנידי, דקטני מונה משעה שנדע ולא כנסי נדלי. כך הסברנו כשהתייחסנו למשנה שהוא לא מפסיד כלום לפי התנא, למרות שהוא זלזל בנזירותו. אין נזקקין לו להתיר כאן. הציטוט מהתנא קמא בברייתא שמובא בגמרא, שאין נזקקין לו להתיר נזרו או להביא קורבנותיו, כלומר לסיים את הנזירות שלו, אלא אם כן מונה איסור, כלומר הימנעות מיין ומתומת מתים, כימים שנהג בהן היתר, כלומר לפי מספר הימים שהוא זלזל. רבי יוסי אומר דיו 30 יום כגון, ואנחנו כאן בשורות הבאות נתאר שיטת רבי יוסי, נרחיב על שיטת רבי יוסי, כגון אם נזר 100 יום ושתה 60 יום יין דיו, אם קונסין אותו שימנה מן השישים שהוא זלזל בהם 30 יום וישלים עליהם. אז אם הנזירות שלו היה בסך הכל 100 יום, והוא, אמרנו פה, מכל הוא זלזל 60 יום, יש בוודאי עוד 40 יום שהוא צריך להשלים את הנזירות, ובנוסף לאלו הוא ינהוג 30 יום של נזירות כדין, למרות שהוא זלזל ב-60 יום. הכי גרסינן, אי רבנן, קשיא, נזיר מרובה, פירוש אף נזיר מרובה, דבין מרובה, כלומר נזירות שמעל 30 יום. אמרנו מקודם לדוגמה נזירות של 100 יום, זה נזירות מרובה. בין מועטת, כאמרי הרבנן, התנא קמא אומר זה סותר הכל. ואי רבי יוסי, ושוב פעם, וזה בניגוד למשנה שלא מפסיק כלום. ואי רבי יוסי, קשיא, נזיר מועטת, נהי דבנזיר מרובה, איכא למימר דמתניתין לא פליגה רבי יוסי, דהדקתני, מה שכתוב במשנה מונה משעה שנדר אחי, כלומר כאן פירוש מחודש למשנה, ודרך הפירוש הזה אנחנו נסביר שבאין קושיה רב יוסי, או אין קושי מבחינת שיטת רב יוסי כשמדובר בנזירות מרובה. למה? מה הפירוש המשנה מונה משעה שנדר? הכי כמר, מונה מקצת ממה שנדר ואינו סותר הכל. אז אם הוא מונה מקצת ממה שנדר, גם רבי יוסי דיבר על כך שהוא מונה 30 יום, אבל בנזיר מועטת, כלומר של 30 יום, איירי מתניתין, לפי המשנה הוא לא מפסיד, הוא לא מפסיד מה-30 יום, זה המינימום של הנזירות, ומזה הוא לא מפסיד כלום. ורבי יוסי אומר שלא, אם זה אדם צריך לספור עוד 30 יום. קשי לרבי יוסי. כעת אנחנו נחזור לגמרא, ועוד מעט אולי נחזור לראש. בינתיים התשובה, אי בית תימה רבי יוסי ואי בית תימה רבנן, כך או כך אפשר להעמיד את המשנה שלנו כאחד מהתנאים האלו. אי בית תימה רבי יוסי, כאן המשנה בנזירות מרובה. ואנחנו הראינו מקודם בראש איך שהמשנה שלנו יכול להסתדר עם רבי יוסי אם מדובר בנזירות מרובה, שמה שהמשנה אמרה מונה משעה שנדר, הכוונה מונה מקצת ממה שנדר, ואותו מקצת יהיה את ה-30 יום שרבי יוסי הזכיר. אז המשנה דיברה על נזירות מרובה, כאן בנזירות מועטת. מה שרבי יוסי אומר כאן דיו 30 יום, זה לא המקרה של המשנה. ואיבה את תימה רבנן, לא תימה, מה שגרסנו במשנה, משעה שנזר, שהוא פשוט מונה את הנזירות כולל הימים שהוא זלזל בהם, הם כלולים לגמרי עד סוף הנזירות, אלא אימה, והנה, ודיברנו על זה לפני כמה שיעורים, הכוח של אות אחת, כמשעה שנזר. עכשיו אנחנו נחזור לראש. היא באה את אימה, המשנה, רבי יוסי, כאן בנזיר מרובה, מתניתים בהגאות למטה באות א', מתניתים בנזיר מרובה עירי, ולפי כך אינו סותר רק מקצת. אנחנו חוזרים לראש וחוסר מקצת מה שנדר, מקצת מה שנדר, וזה תואם לרב יוסי. כאן בנזיר מועטת כמה רב יוסי דסותר הכל. אם הנזירות הייתה 30 יום, רבי יוסי אומר שצריך לספור עוד 30 יום, זה בגלל שבנזירות מועטת אנחנו אומרים שאם הוא זלזל בו, הוא צריך, הוא מפסיד את הכל, הוא זלזל ב-30 יום, אז זה הוא צריך לספור מחדש. ממשיך הראש, כמישה שנדר, תסותר הכל, הוא מונה ימים אחרים כאותו שעה עליהם. אז המשנה עצמה שאומרת כמשעה שנזר, בעצם אומרת הוא צריך לספור כל הימים שהוא זלזל בהם, וזה תואם לשיטת התנא קמא פה בברייתא. אז הצלחנו להעמיד את משנתנו או כרבי יוסי או כחכמים. אנחנו עכשיו ממשיכים בגמרא, נשאל לחכמים והתירו וכו', וראינו בהמשך העניינים שאם הוא הפריש בהמות לפני שהוא קיבל את היתר מהחכמים שהתירו את נזירותו, הבהמות שהוא הפריש מקודם לשם הקורבנות של נזיר, תצא ותראה בעבר לשון המשנה, כי הם, זאת אומרת, הם חולין מזה שהחכם התיר את נזרו, סימן שלא היה נזירות מלכתחילה, ולא היה צורך מהשורש, מעיקרה, מלכתחילה, להפריש אותם בהמות כקורבנות. אמר רבי ירמיה, מדי בית שמאי נשמע לדבית הילי. משיטת בית שמאי נוכל לגלות דברים לגבי שיטת בית הילי. לאו אמרי בית שמאי הקדיש בתאות הווי הקדיש, זה סוגיה שדנינו בה בעבר הקרוב. כשמדבר בהקדיש, מי שהקדיש משהו אבל בתאות, בכל זאת לפי בית שמאי ההקדיש חל. אבל באותו נשימה שאתה סובר הקדיש בתאות הווי הקדיש, כיוון דגלי מילטה דלאב שפיר נזר, כשעולים על כך שלא, באופן מילולי, שהוא לא נזר בטוב, אבל הכוונה היא שלא היה נזירות כמו במשנתנו, כמו שכתוב במשנה שנשאר לחכם ותראו, הייתה לו בהמה מופרשת, תצא ותראה בעדר. אז עוד פעם אני קורא, כיוון דגלי מילטה the lav shapiu nazal teitzei v'tirei ba'eder shaha behemot chulin. Zot omeret lamot shata savur shehekdish b'taut havi hekdish, aval im mitbarer shelo haya hekdish mehashoresh kamo kan shelo lezirut v'hekdish ze haynu hach b'diyun shelanu, az habehema hofech liot chulin. Achshav lebeiti le'anami אף אגב די אמרי תמורה בטעות הוויה תמורה זה היה אגב המקור לומר בכלל הקדיש בטעות הוויה הקדיש, זה, על זה היה מחלוקת בית שמאי בית הלל, אבל לכולי עלמא ידוע ודנינו ולמדנו על זה בעבר הקרוב שעל פי גזירת הכתוב שכתוב בפסוק יהיה לגבי תמועה, שגם בטעות תמועה תופסת. אני רק אגיד הדוגמה שהסברנו מקודם בכמה דפים קודמים, שאם האדם היה לו שני קורבנות שלמים ועולה בפניו והיה לו בהמת חולין והוא רצה להעתיק את קדושת העולה על החולין, זה נקרא תמועה, ובמקום שהוציא בכביב עולה, הרי זו תמורת עולה, הוא אמר הרי זו תמורת שלמים. זה תמורה בטעות. למרות שתמורה בטעות הוויה תמורה, הנימילי היכה דעיתי לעיקר הקודש. תיארנו בעבר תמורה הוא נקרא סוף הקדש. מה זאת אומרת? תמורה באה בעקבות העובדה שמקודם אדם הקדיש בהמה. תמורה קלאסית, יש לבן אדם בהמת חולין ועל ידו עומד קורבן, נגיד שלמים, והוא אומר הרי זו החולין תמורת זו, תמורת זה התקת, לא פדיון, הקורבן המקורי נשאר שלמים, אבל הפעולה של תמורה או האמירה של תמורה משכפלת את הקדושה על החולין. עכשיו, מה קורה אם הבהמה המקורי, השלמים, בדוגמה שלנו, מתברר שהקדושה לא חלה עליו מראש? בינתיים הוא חשב שהוא היה קדוש והוא העתיק את הקדושה על החולין, זה נקרא תמורה, ואחר כך מתברר הקורבן המקורי לא היה קדוש. אז אומרת הגמרא, מתי אומרים שתמורה בטעות תופס? אני מילי, היכה דעיתי לעיקר הקודש. אבל היכה זה מתעקר עיקר הקודש, אם נעקר הקדושה מהבהמה המקורית, התעקר נמי תמורה. גם התמורה נמחקת. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, אמר דיבור המתחיל, אמר רבי יומיה, נמצא ארבע שורות בשורות הרחבות מתחת לגמרא, אמר רבי יומיה, מדי בית שמאי נשמע לבית הלל, דכי איך ידע מבית שמאי דהקדש בטעות הוי הקדש, הכינה מאמר מבית הלל דתמורה בטעות הוי התמורה, ואף אגב דהיה מבית שמאי דהקדש בטעות הוי הקדש, כמי נמי דהיכה דעיגלי מילתא דלאו שפיר נדר שלא היה נדר מלכתחילה ונשאל על נזירותו והותר ההיא בהמה שהפריש על אותו נזירות, תצא ותראה בעדה הועיל דמתעקר נעקר עיקר נזירות. לבית הלל נמי אף אגב דאמרי תמורה בטעות הוויה תמורה, הנימילי דסבר לומר תמורת עולה ואמר תמורת שלמים, זה היה דוגמה של תמורה בטעות. אבל וכאן אנחנו נמשיך עם הנוסחה שנמצא בריוון אות וו, אנחנו הדגשנו את השורות עם פסים, אבל היכה דמעקר עיקר הקודש כגון אחד הייתה לו בהמה מופרשת, מתעקר נמי תמורה דעתיה מכוח הקדש טעות ולא הווי תמורה. אנחנו עם הידיעה הלימוד הזה חוזרים לגמרא, ציטוט מהמשנה, אמר מור אי אתם מודים שאילו קרה לתשיעי עשירי וכו', למדנו במשנה דינים דיני מעשר בהמה, מניין מעשר בהמה, ולמדנו שאם בהעברת הבהמות בשביל הצער שבהם בעל הבית מונה 1, 2, 3, עד שהוא אמור להגיע לבהמה עשירית, והוא קורא לעשיר עשירי, אבל הוא מעשר בהמה שהוא בעצם קורבן שהבעלים מביאים אותו לבית המקדש, מה אם הוא קורא לבהמה תשיעית עשירית? אז אנחנו למדנו שהתשיעי הוא גם כן נהיה קודש, וגם אם הוא קרא ל-11 עשירי, גם הוא נהיה קודש. עכשיו, יש דיון פה, מחלוקת רב נחמן ורב חסדא, ואנחנו בשוליים כתבנו, תחת הכותרת נושא, מחלוקת אמוראים אם חל טעות מעשר בהמה על התשיעי והאחד עשר, אם עושה בכוונה. עד עכשיו שלומדים את הדינים האלו מתרשמים שמדובר באדם שהתבלבל, הוא קרא לתשיעי בטעות עשירי, התבלבל, ובאותו נשימה הוא קרא לעשירי תשיעי. כך ראינו במשנה. מה אם הוא עושה כך בכוונה? איתמה מעשר, אומרת הגמרא, רב נחמן אמר טעותו ולא כוונתו, רק אם זה היה בגדר טעות, אבל לא, הוא, לא אם הוא התכוון לכך, התכוון לקרוא, לה, הוא ידע שזה התשיעי והוא קרא לו בכוונה עשירי, זה לא תופס. רב חיסב רבא ברבונה אמרי טעותו וכל שכן כוונתו. אם הוא חל בטעות, אם הקדושה חלה בטעות, הוא כל שכן יחול בכוונה. עכשיו אנחנו נסתכל בתוספות. רב חיסטה אמר טעותו וכל שכן כוונתו, ומתניתין דקטני מי שטעה וכולי, רבותה כמה, זה חידוש שזה חל גם אם זה בטעות, כל שכן כוונתו. בדרך כלל הקדיש הוא בכוונה, אדם מקדיש דבר, הוא יודע מה הוא מדבר. אז גם פה שמעשר בהמה הוא דוגמה של הוא דוגמה של קורבן, אז ודאי אם הוא אומר כך בכוונה. עכשיו אנחנו נתייחס לסימונים שמופיעים. יש כאן צורת מה שאנחנו מכנים הר געש, ובמבנה כתבנו שזה יהווה עבורנו מעקב. האמת בשורות הבאות זה בעצם הצגת שני גישות, לא כל כך מסע ומתן שבדרך כלל אנחנו מציינים באותה צורה שמתפכת. אבל אני אגיד מראש, יש ארבע שורות מסוף העמוד כתוב ולא היא. בגמות שלנו, הגמות המסומנות, אנחנו סימנו את הגמות לפי התוספות, שהולא היא הוא המשך ההרגש האחרון, אבל ברשי היה מקום, ואנחנו לא סימנו את זה, אבל היה מקום לסמן הרגש עם הכיוון שר מעלה, כי זה תגובה למה שנאמר לפני כן. עכשיו אנחנו בגמרא פותחים עם קושיה. אמר לי רבה לרב נחמן, לדידך די אמרת טעותו ולא כוונתו, שהמעשר בהמה שיחול על התשיעי זה רק אם הוא טעה וקרא לו עשירי, אבל לא אם הוא התכוון לכך. לפי מה שאתה אומר, דקאמרי בית שמי לבית הלל, כדי להוכיח את העמדה שלהם, כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים שבית שמי סוברים שהקדיש בטעות נחשב הקדיש, בית שמי אמרו לבית הלל, אי אתם מודים שאילו קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי ששלושתן מקודשים, מקודשים, והשתיקו בית הלל. במפרשים מובא שהם לא בדיוק השתיקו, אבל הם לא החזירו לבית שמי מגוף הדבר. אז במובן הזה הם לא ענו לבית שמי מגופו של עניין. זה הכוונה, והשתיקו בית הלל. אבל לפי מה שאתה אומר, רב נחמן, היה מקום לבית הלל להחזיר לבית שמי, לאמרו להון שבית הלל היו יכולים להגיד לבית שמי, שאתם רוצים להוכיח שהקדש בטעות נחשב הקדש, מה למעשר, איך אתה מביא הוכחה ממעשר שכן אינו קדוש בכוונה? אתה רב נחמן, טעותו ולא כוונתו. אז זה מה שמאפיין מעשר, שהוא אינו הטעות הזאת, אינו חל בכוונה. תגיד בהקדש שכל קדושתו הוא בכוונה, אז לכן אין טעות הקדש תופס, בניגוד למה שאתם אומרים. זה שבמעשר מילא, זה כל המהות שלו, שהוא לפי אתה רב נחמן, לפי מה שאתה אומר, טעות ולא כוונה. איך אתה מביא הוכחה משם לדבר שכל כולו רק בכוונה, ולכן לא יחול בטעות, היינו שאר הקדשים? עד כאן קושיית רבה לרב נחמן. בזה שלא שמענו את בית הלל עונים כך לבית שמי, סימן שההגדרה או הקביעה שלך, טעותו ולא כוונתו, לא נכון. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל ברש"י. והשתיקו בית הלל, דלא מהגלו מגופי דמילתא, דלמלו, הם היו יכולים לשיטתך לומר מה למעשר, לקח את דשאו בתאותו דהווה הקדש, שכן אינו קדוש בכוונה. ואתה רב נחמן אמר תאותו ולא כוונתו, שאם נתכוון השושן להחליף לקוטן בכך אינו הקדש, תאמר בהקדש, מה תגיד אותו דבר בהקדש יהיה טעותו הקדש, כמו שאתם רוצים להגיד בית שמי שטעות הקדש תופס, שכן עיקר מעשה שלו אינו אלא בכוונה, והואיל וכל מעשה שלו אינו אלא בכוונה, לכך אין טעותו הקדש אלא מדלו כמהדרי להו הכי. בית הלל לא אמרו את כל זה, שמע מינה דילו לבית הלל דטעותו במעשר בהם התופס, וכל שכן כוונתו, ובכך הוא די דומה לשאר הקדשים, ולכך בית שמי ראו לנכון להביא הוכחה ממעשר בהמה, וקשיא לרב נחמן. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לגמר. אמר רב סימי בר אשי, שניתן לחזור לשיטת רב נחמן ולומר לעולם טעותו ולא כוונתו. היינו תאמה דלא אמרי להון. הסיבה שבית הלל לא ענו לבית שמי, כי זה היה פועל כבומרנג, זה רק מחזק בית שמי. דקל וחומר הוא, מה מעשר שאינו קדוש בכוונה, קדוש בטעות הקדש שקדוש בכוונה, לא כל שכן שיהיה קדוש בטעות. וממשיך רב סימי, זה לפי התוספות פה, ולא היא דהקדש, כלומר זה לא באמת כך, זה לא באמת קל וחומר. ולא היא דהקדש בדעתה דמרי טלי, ההקדש תלוי ב רצון בכוונת הבעלים. ואנחנו נלמד ביחד את קודם את התוספות. אמר רב סימי, אנחנו מתייחסים לדף של התוספותים, אני לא אמרתי את זה מקודם, אבל בגמרות המודפסות אתם יכולים לראות, ובמסך זה פשוט העמוד הקודם. אמר רב סימי בר אשי, מה דלא, אנחנו לומדים את התוספות האחרון באותו דף, מה דלא אמרי בהון בית הלל אותה תשובה, אם כן הוו אמרי להון בית שמאי לבית הלל, ומה המעשר שאינו קדוש כמו הקדש להיות קדוש בכוונה, אפילו הכי חל בטעות, הקדש לא כל שכן שמה יחול בטעות ולא היא. הקדש בדעתי דמר איטליה. כל זה מדברי רב סימי. בנקודה הזאת רשי חולק. זה המשך רב סימי לפי תוספות. כלומר, אין זה קל וחומר טוב לקפח בית הלל. כלומר, אם בית הלל היו משיבים לבית שמאי על פי התקן של רב נחמן, בית שמאי לא היו מחסירים לחזק את שיטתם את הקל וחומר שהזכרנו מקודם. זה לא, אינו קל וחומר טוב לקפח בית הלל. בוודאי הקדש בדעת ובכוונת הבעלים. יש פסוק, דאיש אשר יקדיש את ביתו המחמנה מדעת ובכוונתו, הוא כך בטעות לא אבי הקדש. זה באמת שיטת בית הלל. ומעשר בגזירת הכתוב, כמו שמראים בית הלל פנים במשנתנו, הם מחזקים את עמדתם מיוד ב' מהבהמה 12, ואם קרא לזה עשירי זה לא תפס כלום, ומשני כמו כן לגבי בהמה השמי שהיה גוי לא עשירי. ולא קשה לרב נחמן עמי לא השיבו בית הלל מיני ובי. אז עדיין למה בית הלל לא ענו לבית שמאי מיני ובי, מהדין של מעשר בהמה לגבי התשיעי והאחד עשר, דאיקה למימר דבית הלל חד מטרי תמי נקד. מה שבית הלל ענו מהשמיני והשתים עשרה זה אחד מהתשובות האפשרויות שהיו יכולים לענות. גם כן היו יכולים לענות שאין ללמוד ממעשר בהמה גם העובדה שהתשיעי והאחד עשר מגזירת הכתוב הם קדושים. ואנחנו חוזרים לגמרא. המשנה, לפני שניכנס לתוכן המשנה, נפנה לשוליים תחת הכותרת נשא, מי שנדר בנזיר ומצא שבהמתו נגנבה. כלומר, אנחנו מדברים על אדם שקיבל על עצמו נזירות על סמך הבהמות שהוא חשב שקיימים אצלו, הוא התברר שהבהמות נגנבו. מי שנדר בנזיר והלך להביא את בהמתו ומצא שנגנבה, הוא הפריש את הבהמות האלו לשם נזירותו ומצא שנגנבה. ומה שהסברנו מקודם נמצא בראש השורה הראשונה מתחת לגמרא, מי שנדר בנזיר בשעה שנדר היו לו בהמות, ועדיין דהכי נדר שיקריב קורבנותיו מאותן בהמות, והלך להביא בהמתו ונגנבה, ומחמת זו מתחרט. עכשיו חוזרים למשנה. תלוי עכשיו מתי התבצעה הגניבה ביחס לזמן שהוא נזר. אם עד שלא נגנבה בהמתו נזר, כלומר הוא נזר בזמן שהבהמות עדיין היו ברשותו, הרי זה נזיר. למרות שעכשיו, כאילו אחר כך נגנבה, אבל זה מעשה שבזמן קבלת הנזירות לא היה, כלומר לא היה גניבה. אם היית רוצה להעלות את זה כסיבה לשאול על הנזירות, להתיר את הנזירות, הרי זה מתנגש עם כלל אחר שאין פותחין בנולד. למדנו על כך גם במסכת נדרים, שכשאנחנו פונים לבן אדם ושואלים אותו שאלות, האם הוא מתחרט על הנזירות, על, על הנדר שלו, וכאן אנחנו מדברים על נדר של נזירות, עם התנאים שגורמים לחרטה שלו, הם תנאים שלא היו קיימים בשעת הנדר, רק דברים שהתפתחו או נולדו אחר כך, על בסיס כזה, על שינוי תנאים שנולדו אחר כך, אי אפשר לבסס היתר התרת נדרים והיתר הנזירות. אז לכן, אם בשעה שהוא נדר, הבהמות היו עדיין ברשותו, אנחנו לא יכולים לשאול לבן אדם, תגיד, האם היית נדר אם היית יודע שיגנב הבהמות? לכן כתוב במשנה, הרי זה נזיר, בכל זאת הוא כן נזיר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואם מי שנגנבה בהמתו נזר, קודם גנבה ואחר כך נזר, אינו נזיר, כי בשעה שהוא נזר על סמך אותם בהמות, לא היו לו אותם בהמות כבר, והנזירות הייתה נזירות על בסיס מוטעת. זה נקרא נזירות בטעות, וכפי שיטת בית הלל, הקדיש בטעות, נזירות בטעות אינו נזירות. כך כותב רש"י בשורה הראשונה, אם שנגבה בהמתו נזר שבדתו היה לקבל נזירותו על אותה בהמה, ובשעה שנזר לא הייתה ברשותו, כי זה נגנב, הרי זה אינו נזיר, זה נזירות בטעות הווי. לשם דיוק, בסוף תוספות הראשון בעמוד כתוב שאפילו בית שמאי היו מודים במקרה כזה שלא יהיה נזיר. זה שונה במקצת מהקדיש בטעות רגיל, שבהקדיש טעות ברגיל אין שינויי תנאים שנוכל לייחס אותם לשורש הדברים. אבל פה השינוי, התנאי היה כבר בשורש, בהתחלה, שכבר הבהמה שעליו הוא רצה לסמוך לא היה ברשותו בזמן שהוא נזר. גם במקרה כזה בית שמאי יודו שהוא לא יהיה נזיר. ממשיך הגמרא, וזו טעות טעה נחום המודי, כי שאלו נזירים מן הגולה, איזה טעות? הוא סבר שפותחים בנולד. נראה ההשלכות עכשיו במשנה. היו נזירים שקיבלו נזירות עודם בגלות, בזמן אנחנו מדברים בתקופת חורבן בית המקדש, ומצאו בית המקדש חרב. אי אפשר להקריב קורבנות, כמובן. עכשיו, הם מצאו בית המקדש חרב אחרי שכבר קיבלו נזירותם. אמר להם נחום המודי, אילו הייתם יודעים שבית המקדש חרב, והכוונה הוא לשון עתיד כמו תחרב, אם הייתם יודעים שהביתם, כי בשעה שהם קיבלו הנזירות בית המקדש היה עוד לא קיים, והוא שאל אותם כדי להתיר את נזירותם, הוא שאל אותם, אם הייתם יודעים שהבית המקדש יהיה חרב, הייתם נוזרים? אמרו לו, לא, והתירה נחום המודי. הוא התיר את הנזירות, והוא התיר את הנדר שלהם, וכשבא הדבר אצל חכמים, אמרו לו, כל שנזר, מי שקיבל נזירות, עד שלא חרב בית המקדש, נזיר. החורבן לגבי התסריט הזאת הוא בגדר נולד, דבר שלא היה צפוי. יש במסכת נדרים למדנו שיש סוגים שונים של דרגות שונות של נולד, דבר שצפוי, דבר שלא צפוי, וזה אפילו קשור לסיפור המפורסם עם רבי עקיבא וחותנו קרבא סבוע שהדיר אותו מליהנות ממנו בגלל שהוא היה עם הארץ, ואם והוא נשלח על ידי אשתו ללמוד בישיבה וכולי, לא ניכנס לעניינים כעת, רק שנציין שגם לשם שייך ההבדל הזה בין נולד השכיח ונולד שאינו שכיח. אבל בית המקדש, חורבן בית המקדש, זה בגדר נולד ואינו שכיח, והוא, נחמן מעמדי, הסתמך על זה להתיר את הנדר, וזה כפי החכמים אינו צודק, אינו נכון. אז לכן מי שקיבל נזירות שלו לפני חורבן הבית, הנזירות תפס, ומי שחרב בית המקדש, מי שקיבל עצמו נזירות אחרי חורבן הבית והוא לא ידע, אז נזירות בטעות ואינו נזיר. רק אז, אם רק אז, רק אחרי החורבן אנשים קיבלו הנזירות במחשבה שעדיין בית המקדש קיים, ומתברר שבשעת הנדר, בשעת הנזירות הוא כבר חרב, אז הם אינם נזירים. אמר רבא, שתפוהו רבנן לרבי אליעזר ועוקמי בשיטתיו. מה זה שתפוהו רבנן? הם השפיעו, רבנן השפיעו על רבי אליעזר לשנות את דעתו. דתנן, נראה עכשיו הכוונה. מסכת נדרים שנויה לפני מסכת נזיר. זה נושא שדיברנו בתחילת המסכת. מסכת נדרים שקדם למסכת נזיר, מה כתוב בו? פותחים ונולד, דברי רבי אליעזר, וחכמים עושים שרבי אליעזר בדעה שם במסכת נדרים שכן אפשר לפתוח, להתיר נדר על בסיס דברים שבשעת הנדר עוד לא היו קיימים. וחכמים, גם מסכת נדרים, אוסרים. אבל כאן, במסכת נזיר, רבי אליעזר לא חולק על הרבנן. וזה מראה לנו שרבי אליעזר הסכים בסופו של דבר לשיטת החכמים שאין פותחים בנולד. וזה מה שמועיד מאחרי הביטוי של רבא ששתפו רבנן לרבי אליעזר, והם שכנעו אותו לקבל עמדתם. זה גם מופיע ברש"י, שתפו רבנן לרבי אליעזר, ניצחו חכמים לרבי אליעזר והעבירו מדעתו כמו שטף מים, תמידו בשיטה שלהם, דאין פותחים בנולד. דילו במסכת נדרים תנן בפרק רבי אליעזר פותחים בנולד, דברי רבי אליעזר, חכמים עושים, דילו כי הדרעתי להחה במסכת נזיר, אודויה אודי להו. בדכחזינא דלא פליג, מזה שאנחנו רואים, דלא פליג עליו במתניתין דמסכת נזיר. דנדרים, מסכת נדרים, מקמי נזיר נשנה היא שנויה לפני מסכת נזיר. חופש ברשת המסכת, דאי דתני כתובות, מזה שמופיע מסכת כתובות דית בי, דית בה המדיר, פרק שביעי של מסכת כתובות נקרא פרק המדיר, תנה נדרים. זה גרם לכך שהמסכת הבא בתור, שרשרת המסכתות, יהיה מסכת נדרים, ואי דתנה נדרים. תנא נזיר, שהוא גם כן מעין או דוגמה של נדר. אנחנו חוזרים לגמרא. ויאמר רבא, אף אגב דאמרו רבנן אין פותחין בנולד, אבל פותחין בתנאי נולד. ואפילו, וזה, מה זה יאמר לנו, אפילו אלו שנדרו את הנזירות שלהם עד שלא חרב הבית, כלומר לפני חורבן הבית, יש אפשרות, היה או יש אפשרות להתיר נדרם. היכי דמי, אמרי להון, שואלים אותם, אותם שנזרו לפני חורבן הבית, אילו אתה איניש, ואמר לכון, תחרב בית המקדש, מי אבי נדריתון? אנחנו נלמד ביחד את התוספות גם בדף המקביל של דף התוספות, תוספות השני, אבל פותחים בתנאי נולד. דאמרינא להו, אילו אתה איניש ואמר לכון דחרב בית המקדש מי אבי נזר, ופירוש, אילו בא בן אדם אליך בשעה שנדרת והיה מעצך
כי אולי חרב בית המקדש תרם הבית המקדש שיחרב תרם כלות נזירותך לפני סיום הנזירות שלך כלום נדרת וזה דומה לחרטה כלום חרטה גרידה הילו באו עשה בני אדם זה דוגמה של התרת נדרים שאם היו באים עשה בני שיפייסוך הרבה נדרים נאמו מתוך כעס ואם היו באים עשרה בניהם שלפייס אותך מי נדרת שאין לחלק מאיזו טעם יהיה הפיוס שאפילו טעם הפיוס משום דבר נולד אין בכך כלום דהווי חרטה במילים אחרות פתח כזה לגיטימי למרות שיש פה מרכיבים של דברים שהם היו עתידיים בכל אופן זה היה תופס אנחנו חוזרים לגמרא אמר רב יוסף אי הווי התם לא אי הווי התם אם אני הייתי שם הוואמינה להון האקטיב רב יוסף ואנחנו נראה את זה בתוספות הוא לא בא להתייחס ולומר הייתי מתיר את הנדרים הבסיס הפסוק שעוד מעט נקרא היה מוכיח אותם למה בכלל נדרו אנחנו אולי נקרא טיפה קדימה בגמרא אחר כך נתייחס לדברי תוספות אז רב יוסף אמר שאם אני הייתי שם הייתי אומר להון הכתיב יש פסוק היכל השם היכל השם היכל השם המה ומה הכפילות של הביטוי היכל השם זה מקדש ראשון ומקדש שני שהנביא מבשר על החורבן של הבתי מקדש עכשיו התוספות תוספות השלישי בדף של התוספותים אמר רב יוסף אי הווי התם הווי אמינה לאו היכל השם היכל השם היכל השם המה כלומר הייתי אומר לאותם הנזירים לא כחכמים עשיתם שנדרתם לא פעלתם בחוכמה שהיה לכם לראה פן יהרס שהרי בפסוק מוזכר ולא היה וכאן אמרנו את זה בעל פה מקודם מבחינת רב יוסף לא היה בא להתיר להו נדרים בפתח זה אלא להוכיחם בא למה לא זכו על פסוק זה הוא להימנע מלידו והפסוק הוא סימן לדבר שהן שלושה היכל והשניים עתידים לחרב והשלישי כיסא יום הגדול והנורא לא ימוש לנצח ורשי פירש פסוק בעניין אחר בירמיהו אנחנו חוזרים לגמרא עם שאלה אחרי שהגמרא התייחסה לפסוק עכשיו יוסף התייחס לפסוק באומרו הרי ידעתם אז לא היה לכם לידור שואלת הגמרא היא דיה דין להון דיה חוב מילא ידעו שיש חורבן בעתיד מי יודעים לאימתי אבל לא ידעו לאימתי וממילא יורש לעצמם לנדור אמר הבאי ולא ידעים לאימת ואקטיב מה זאת אומרת שלא ידעו יש פסוק בדניאל שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קודשך המשמעות של הפסוק שבעים השבועים 70 הכוונה ל-70 שמיטות שמיטה זה 7 שנים היה 70 שנה של גלות בבל פלוס עוד 420 שנה של בית שני זה 490 שנה ובסוף התקופה הזאת חורבן אז כן ידעו הגמרא עונה וקטי מי ידעינן בהי יומה אנחנו נסתכל עכשיו בתוספות נהי, איפה שהיינו בתוספות, בדף התוספותים, נהי דיידי דחריב, מי ידעינן אימתי? ולא ידעינן אימת, והכתיב בדניאל, שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קודשך. דקמה למלאך לדניאל לסוף שבעים שמיטות, יחרב בית שני. וכשתמלא 70 של גלות בבל ו-420 שנה של בית שני, יעלה ל-70 שמיטות, דהיינו 7 פעמים 70. ומשני, והגמר ענתה, הקטי מידי בהיומה, כלומר, בתחילת שנה או באמצעתה או בסופה, וסבורים הם אלו שנזרו שיחלה נזירות ויביאו קורבנות קודם לכן. לכן הם ירשו לעצמם לנזור. ואנחנו ממשיכים כעת במשנה, משנה שראינו בעבר, היו מהלכים בדרך, ואחד בא כנגדן, הוא באופק, לא מזהים אותו. ויש גרסה שישה שהיו מהלכים בדרך, ומה עכשיו? אמר אחד מהם, הריני נזיר שזה פלוני. ואחד אמר, הריני נזיר שאין זה פלוני. עכשיו, אנחנו יודעים שרק אחד יכול להיות צודק, אז ואחד הוא טועה. הריני נזיר שאחד מכם נזיר, אדם רביעי, שאין אחד מכם נזיר, ששניכם נזירים, שכולכם נזירים. בית שמאי, אומרים כולן נזירים, זה לא מפתיע, זה בית שמאי לשיטתו, שנזירות בטעות נחשב נזירות. ובית הלל אומרים, אינו נזיר, אלא מי ש... וכאן זה ביטוי שהגמר תדון בו, אלא מי שלא נתקיימו דבריו. ורבי טרפון אומר, אין אחד מהם נזיר. ברשי, רבי טרפון אומר, אין אחד מהם נזיר, שלא ניתנה נזירות, אלא להפלאה. שיהיה מברר דבריו, יאמר, הריני נזיר. ולא יתולה נזירותו, בדבר אחר. אולי נוסיף שלא לקלוט את נזירותו בדבר שאינו ברור. הרעיון הזה נראה בתוספות כאן למטה. רבי טרפון אומר, אין אחד מהם נזיר, דלא ניתנה נזירות אלא להפלאה. דגבי נזיר כתיב, איש כי יפלי, שצריך להפלי. המשמעות של להפלי זה דבר ברור. ולכך קבלת נזירות אפילו לאחד מן השניים שנמצא כדבריו אין ברור לו בשעת נדרו שאין נזיר עד שיבוא אצלם ויעקירו, וכמה שלא היה ברור להן באותה השעה לא גמרו להיות נזירים. אנחנו חוזרים לגמרא, ממשיך המשנה, הרתיע לאחוריו, אותו שהיה באופק הוא חזר אחורה, כלומר הוא לא הגיע אליהם, אינו נזיר. זה התנא קמא, שהוא סובר ספק נזירות להקל. וכך בדברי רש"י, הותיר לאחוריו, ראה איש פלוני בא כנגדו ואמר, הריני נזיר, אם זה שמעון, וחזר זה לאחוריו, ואין ידוע אם שמעון הוא אם לאו, אינו נזיר, זה ספק נזירות להקל. ממשיך המשנה, רבי שמעון הוא חולק, אומר, רבי שמעון הוא סובר שספק נזירות להחמיר, אבל בכל זאת יש כאן ספק, אז מה יגיד הבן אדם? יאמר, אם היה כדבריי, אני אמרתי שזה פלוני, אבל בינתיים הוא הרתיע, הוא חזר לאחורה, אז אם היה כדבריי, הריני נזיר חובה, ואם לאו, הריני נזיר נדבה. יש חץ מצד הגמרא שמחזיר אותנו לכמה שורות. מי שלא נתקיימו דבריו, ראינו במשנה שלפי בית הלל, מי נזיר? מי שלא התקיימו דבריו. שואלת הגמרא, מי שלא נתקיימו דבריו, מה יהיה נזיר? אדם אומר, הוא יהיה נזיר אם זה דוד, ומתברר שזה לא דוד, למה שיהיה נזיר? אמר רב יהודה, גישה ראשונה, הוא אומר, אימה מי ש... נתקיימו דבריו. כעת אנחנו ממשיכים לדף למד ג' עמוד א', אביי אמר, הוא שומר את מה שכתוב במשנה, מי שלא נתקיים בדבריו, אומר כגון דאמר, הוא ממשיך את דברו, אי נמי לב פלוני הוא, הווי נמי נזיר. הוא אמר שהוא יהיה נזיר אם זה דוד, וגם אם זה לא דוד הוא יהיה נזיר. ומאי לא נתקיימו דבריו שבית הלל אמרו במשנה, מי נזיר מי שלא נתקיימו דבריו. מה הכוונה? לא נתקיימו דבריו הראשונים אלא דבריו האחרונים, כפי שאמרנו שאם זה מתברר שזה לא מי שאמרתי בהתחלה דברי ראשונים, אז גם כן יהיה נזיר. הרתיע לאחוריו, אינו נזיר וכולי. תמה משום דהרתיע לאחוריו. התנא קמא במשנה שלנו אמר שאם אותו שהיה בא באופק, הוא לא הגיע להם, לא התברר מזה, אז אין נזירות. אז הגמרא מדייקת. תמה משום דהרתיע לאחוריו. העתי לקמן, אם אותו בן אדם מגיע אל אלו שהיו מנחשים מזה, הווי נזיר. מי התנה של המשנה שאומר שבהרתיע לאחוריו לא נזיר, אבל אם הוא בא לפניהם יהיה נזיר, למרות שבשעת קבלת הנזירות לא ידע בבירו מי הוא, ואין כאן הפלאה, מה שאמרנו מכל, אין כאן דיבור ברור. ובכל זאת אם אחר כך מתברר שזה מי שחשבו, הוא יהיה נזיר. מני, מי התנה שאומר כך? וכעת אתם רואים, למד ג' עמוד ב', אני חושב דף היחיד בכל השס שאין אפילו מילה אחת של גמרא. יש שניים שלושה דפים שיש שתי שורות של גמרא, פה כלום. אז זה מביא אותנו לדף למד דלד עמוד א'. אחרי שהגמרא שואלת מי הטענה של משנתנו, והתשובה לכך יבוא דרך בשלבים. והמשולשים שאתם רואים מוסברים כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה שלבים לדעת מן תנה דמתניתין של המשנה שלנו. אי למה רבי טרפון מי הווי נזיר? לפי רבי טרפון אין כאן נזירות במקרה שקיבלו הנזירות בעירפו, באי ידיעה, לא ידעו מזה, כיוון זה בשעתה דקה נזר לא ידע אי פלוני הוא ואי לא, מי חלה עלי נזירות? והתניא ביהודה אומר משום רבי טרפון, אין אחד מהם נזיר, לפי שלא ניתנה נזירות, אלא להפלאה. אנחנו התייחסנו לזה מקודם, שלפי רבי טרפון, אין בכלל נזירות, אלא אם כן, בשעה שהוא מקבל על עצמו נזירות, הדברים ברורים. אלא רבי יהודה דקרי. המשנה מתאים לשיטת רבי יהודה של קרי. אנחנו נראה, דתן לזה גם דבר שלמדנו בעבר, הוא בדעה שספק נזירות להקל. ודתניה, הרייני נזיר, אמנת שיהיה בקרי הזה מאה קורב. הלך ומצא שנגנב או שעבד. רבי שמעון אוסר. ספק נזירות להחמיר לפי רבי שמעון, ואולי היו מאה קורב. נכון, הוא לא עולה על כך כי זה נגנב או עבד. רבי יהודה מתיר. עכשיו אנחנו נשלים פה, אבל אם לא נגנב, כאן זה לא יבוא לידי בירור. אבל אם לא נגנב ונמצא מאה קורב, יהיה נזיר אף על פי ובשעה שנזר לא ידע, כלומר לא היה הפלאה. אז אני חוזר, המשנה שלנו שדייקנו שאם הוא לא היה מרתיע לאחוריו והיה מגיע להם, כן היה נזירות. זה מתאים לרבי יהודה. מתי רבי יהודה אומר אין נזירות? בזמן שזה הדבר לא יתברר מה היה. אבל אם אחר כך יתברר מה היה, רבי יהודה יגיד שיש כאן נזירות. וזה תוספות אומר בקיצור, אלא רבי יהודה דקריהו דאמר דלא מחית, אדם לא מכניס, לא מוריד את עצמו, דלא מחית איניש נפשי לספקה, אדם לא מכניס את עצמו לספקה. אבל אם יודע מי הווה, הווה נזיר. אם זה יתברר גם אם זה אחר כך מי זה שבא באופק, הוא כן יהיה נזיר. רבי שמעון סבר, עכשיו הגמרא מתייחסת לשיטת רבי שמעון, כיוון דאילו לגבי הקרי שנגנב והוא לא ידע כמה היה בו, למרות כך רבי שמעון אומר שהוא נזיר, כיוון דאילו לא נגנב, אם לא היה נגדיל מהו בי מהקור והווי נזיר, השתנמי גם עכשיו הווי נזיר. והחנמי גם אצלנו, כיוון דאי עתה לקמן, אותו אדם שבא באופק, אם הוא כן היה מגיע אלינו וידינה דפלוני הווי, הווי נזיר, השתנמי גם אם הוא לא בא אלינו, הווי נזיר. עכשיו אנחנו מגיעים למשנה שמזכירה ייצור או בעל חי שנקרא קוי. קוי הוא דבר שעומד בספק, והנושא שכתבנו בצד, המקבל לזירות על ידי תנאי בניין הגדרת קוי. אנחנו רק בתור הקדמה נגיד שההגדרה של הבעל חי הזה, ספק בהמה, ספק חיה, ספק בריאה בפני עצמה, ויש לזה השלכות הלכתיות לגבי דינים אחרים. למשל, ולמשל אחת, כיסוי הדם, כשאדם שוחט אוף למשל, יש דין שמכסים את הדם, וגם ששוחטים חיה בניגוד לבהמה, שבשחיטת בהמה אין מצוות כיסוי הדם. יש עוד נפקא מינות לגבי דיני חלב, למשל חלב חיה מותר, חלב בהמה אסורה. אז עכשיו המשנה ראה את הקוי, ורשי מוסיף פה, והמשנה זה אליבא דרבי שמעון, שהקדש טעות הווי הקדש, גם נזיר בטעות יהיה נזיר. אז אדם ראה את הקוי ואמר, הריני נזיר שזה חיה, הריני נזיר שזה אינו חיה, הריני נזיר שזה בהמה, הריני נזיר שאין זה בהמה, הריני נזיר שזה חיה ובהמה, הריני נזיר שאין זה לא חיה ולא בהמה, כלומר בריאה בפני עצמה, הריני נזיר שאחד מכם נזיר. תשימו לב, בגמות המסומנות שלנו יש לנו מספור עד כאן, לפני שהפסקה האחרונה מנינו שישה דברים, וכאן מספר שבע, והוא בסוגריים בניגוד למספרים הקודמים. יש לזה משמעות בסימונים, עוד מעט נגיע לזה. אז מספר שבע, הריני נזיר, אני קורא עוד פעם, שאחד מכם נזיר. שמונה, הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר. תשע, הריני נזיר שכולכם נזירים. הרי כולן נזירים. כפי שאמרנו מקודם, אליבא דרבי שמעון שהקדש בטעות והוא הדין נזיר בטעות תופס. אז זה אי אפשר שכל הדברים האלו נכונים. לא משנה, הרי כולה נזירים. תני חדה, גרסה אחת, ברייתא אחת, תשעה נזירים, ותניא אידך, יש ברייתא אחרת שהיא בעקבות משנתנו, תשע נזיריות. מה ההבדל? תשעה נזירים, המשנה מצביעה על תשעה אנשים. תשעה נזירות זה אדם אחד עם תשעה נזירויות. בשלמה, כאן הגמרא הולכת לקראת קושיה. בשלמה תשעה נזירים, כגון דהבי, גברי, תפי, דאיתפיס ואזיל בי. במשנה יש קבוצה של הרבה אנשים. אחד אומר הריני נזיר שזה חיה, אדם שני הריני נזיר שזה אינה חיה, ועל זה הדרך אתה מגיע בקלות לתשעה נזירים, תשעה אנשים. תוספות בשלמה תשעה נזירים, משכח דרך גגון דהבו גברי טובה, הרבה אנשים היו שמה, תפיס פסל לעניין המפורש במשנה, מה שאנחנו מספרנו את זה גם כי בא משנה עליה תשע נזירות באדם אחד, איך היא משכחת לה? זה המשך הגמרא, אנחנו נתקדם בתוספות בתור הקדמה, כי יש גרסה אחרת בברייתא אחרת שאומר תשע נזירות באדם אחד, איך היא משכחת? בשלמה שש, הנה המספור שלנו ששינינו בסימונים במספור, בצורה ששישה ראשון בלי סוגריים, השישה אלו משכחת לה כגון שאומר אדם אחד יכול להיות כזה דבר שיש לו שישה נזירויות. הרי אני נזיר שזה חיה, שאין זה חיה, שזה בהמה, שאין זה בהמה, שזה חיה בהמה, שאין זה לא חיה ולא בהמה. הגענו לשש. זה שישה נזירויות באדם אחד. אלא אידך פלטה, 7, 8 ו-9, איך היא משכח הדבר והה, שאחד מכם נזיר, או השמיני, שאין אחד מכם נזיר, או תשעי, התשעי, שכולכם נזיר, לא שייכי בחד גברה. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אני קורא בתחילת הקושי עוד פעם, בשלמה תשעה נזירים כגון דהבי גברי תפיידית וספאזר בה, זה מובן. אלא תשע נזירות לחג גברי הכי משכחת לה, בשלמה שיט השישה משכחת לה כדתנן, מה שמנינו אחד עד שש. זה אדם אחד יכול לומר את הדברים האלו וממילא להיות נזיר, בכפול שש. אבל תלת זה מספרים 7, 8 ו-9, הכי משכחת לה, כלומר באדם אחד. אמר רב ששת, כגון דאמר נזירות הכל עליי. עכשיו התוספות, כגון דאמר הריני נזיר ונזירות הכל עליי, ראה תשעה בני אדם שנתפסו עצמם בנזירים בקוי, ואמר הרי עליי כל דין נזירות כולכם, הרי יש עליו תשעה ספקות נזירות. ואם ירצה לתקן עצמו, יאמר, אם יש עליי תשעה נזירות חובה מוטב, ואם לאו, הרי עליי תשעה נזירות נדבה. אז בהחלט יש לנו אדם אחד שראה תשעה בני אדם שאמרו מה שמופיע במשנה. אז אותו אדם, נקרא לו אותו אדם עשירי, הוא אומר, הרי כולם, הרי נזירות כולכם עליי, והוא עומד מול תשעה בני אדם. אז הנה אדם אחד שמוטל עליו תשע נזירויות סביב הדוגמה הזה של הקוי. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק בית שמאי, פרק חמישי, ובעזרת השם פעם הבאה נתחיל פרק שישי, פרק שלושה מינים. עד כאן שיעורנו להיום.